יש כלל שמקובל לומר את הפשטות שפוסקים הלכה כמו התלמוד הבבלי. לא כאן המקום להיכנס לכל הנושא הזה מבחינה היסטורית וגם הלכתית, שהנושא הזה הוא לא כל כך פשוט. אבל מה שאני רוצה להתמקד בו בשיעור של היום הוא הצגה של נושא, בתור דוגמה בלבד, שימחיש לנו שבעצם, זו הטענה שלי לפחות, בעצם לא רק שאפשר לפסוק כמו התלמוד הירושלמי, אלא שבעצם חייבים לפסוק כמו התלמוד הירושלמי. והנושא שבחרתי לדון בו הערב הוא הנושא של נטילת לולב בשבת. מדובר פה כאשר יום טוב הראשון של החג, חג בשבת. השאלה היא מה הדין, האם נותנים לולב או לא נותנים לולב? אז אם שואלים כל יהודי פשוט שמגיע לבית הכנסת, אז יודעים מה התשובה. התשובה היא שלא נוטלים. השאלה היא, מדוע לא נוטלים? מי קבע שלא נוטלים? ועל סמך מה בדיוק נקבע כך? אם נסתכל במשנה, במסכת סוכה, פרק ג' משנה הלכה י"א, כתוב שם כך, יום טוב הראשון של חג, שחל להיות בשבת, כל העם מוליכים את לולביהם לבית הכנסת, הכוונה פה בערב שבת ביום שישי, מפני שאסור להוציא מרשות לרשות בשבת כמובן, ולמחרת, ביום השבת, כל אחד מגיע לבית הכנסת, מכיר את שלו, את הלולב שלו, שהוא הביא את מור, ונוטל. ולמה צריך להכיר את שלו? למה לא יכול לקחת של מישהו אחר? מפני שאמרו, אין אדם יוצא לחובתו ביום טוב הראשון של חג, ולולבו של חברו. לעומת זאת, בשאר ימות החג, אדם יוצא ידי חובתו גם בלולבו של חברו. המשנה הזו, אם כך, מתארת מציאות שערב שבת אנשים מביאים את הלולב שלהם לבית הכנסת, מניחים את זה שם, ולמחרת, בבוקר, באים נוטלים לולב בבית הכנסת בשבת. זו משנה אחת. אם כן, מהמשנה הזאת, פשוט לגמרי שנוטלים בשבת, יש עוד משנה כזו. בתחילת פרק ד' של אותה מסכת, מסכת סוכה, שם כתוב לולב והערבה שישה ושבעה, הכוונה שישה או שבעה ימים, תלוי איך יוצא, באיזה יום של השבוע מתחיל החג. לכן שואלת המשנה ועונה, לולב שבעה כיצד? יום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת, לולב שבעה, כלומר נוטלים אז, יוצא שנוטלים שבעה ימים. מדוע? משום שביום הראשון, אם זה חג בשבת, נוטלים את הלולב. ואז נשארו לנו עוד שישה ימים, ראשון וכו', שכל יום, גם כן כמובן לאמצע שבוע, בוודאי שנוטלים. אז יוצא שבאותה שנה נוטלים כל שבעה ימים. וכאשר יום טוב הראשון חל אחד מימות השבוע, אז נוטלים כמובן ביום טוב הראשון, שהוא לא שבת, שהוא יום חול, זה פשוט. אבל ביום השבת שיבוא לאחר מכן, באמצע החג, שזה לא יום טוב הראשון, אז לא נוטלים. אז באותה שנה נוטלים רק שישה ימים. כך קובעת המשנה. אז אם כן, אנחנו רואים מפורש בשתי משניות שונות שנוטלים את הלולב בשבת, כאשר יום טוב הראשון של החג חל להיות בשבת. והתלמודים, שני התלמודים מסבירים מה החילוק בין יום טוב הראשון ליום לשאר ימים, שביום טוב הראשון של החג המצווה היא מן התורה, ולכן זה דוחה שבת. בשאר ימים זה זכר למקדש, שזה מדברי סופרים, ולכן זה לא דוחה שבת. כלומר, החשש שמה מישהו יוציא את הלולב מרשות לרשות, שיש אומנם חשש כזה, שני התלמודים הבבלי והירושלמי מודים שיש חשש כזה, החשש הזה אומנם קיים, כאשר המצווה מדברי סופרים, אז החשש הזה מספיק כדי להניח את הלולב, לא לגעת בו. כאשר המצווה מן התורה, כך יוצא לפי שני התלמודים. זה לא, החשש הזה לא מספיק, ולכן יש ליטול את הלולב גם בשבת, כאשר זה חל ביום הראשון.
האם זה רק עניין של החשש של הוצאה משהו פשוט? שמה יש גם איזה צד של שבות ממש בעצם הנטילה של הלולב?
השאלה שלך היא שאלה טובה מאוד. בעצם יש כנראה שני הדברים נכונים. לפי הירושלמי בוודאי ששני הדברים נכונים. שיש גם חשש של שמא יוציאו מרשות לרשות, ויש גם סוג של שבות שלא מוגדר כל כך, אבל יש סוג כזה של שבות, בדומה קצת לתקיעת שופר בשבת, שגם כן לא תוגעים באופן רגיל, משום שבות לפי הירושלמי, לפחות זה משום שבות. גם שם הבבלי כדרכו מדגיש יותר את הצד ששמא יוציאנו מרשות לרשות. כל פנים, כך או כך, שני התנאים מסכימים שנוטלים במקרה כזה שיום טוב הראשון חל להיות בשבת. אז אם כן, באמת, מאוד מאוד מוזר, איך ייתכן, איך יוצא, שבפועל לא נוטלים לולב במצב כזה ביום טוב הראשון שחל להיות בשבת. אז אם מסתכלים בתלמוד הבבלי, אני לא מתייחס כאן לתלמוד הירושלמי, מהסיבה הפשוטה שאין פה מה לומר. המשנה אומרת דברים ברורים מאוד, התלמוד הירושלמי לא מאיר על הדברים האלה שום דבר. וברור לחלוטין שהלכה כמו המשנה, כמו בכל מקרה, התלמוד הירושלמי תמיד כמעט לא יוצא מן הכלל, פוסק כסתם משנה. ובמשנה הזו אפילו אין אפילו מחלוקת, אז ברור שזה לדעת כולם, אז ברור שזו הלכה. יש יתרה מזו, יש במסכת עירובין, בתלמוד הירושלמי, יש שם מעשה מעניין מאוד, שהמורה אחד הגיע לאלכסנדריה שבמצרים, והוא ידע מתי קידשו את החודש, ולכן הוא ידע בוודאות איזה יום יהיה יום טוב, וזה יצא יום טוב הראשון חל יום שחלות בשבת, באותה שנה, והוא הורה להם לטול לולב בשבת. וכאשר הוא חזר לארץ ישראל, רבי לא כל כך שמח לשמוע את זה, אבל הטענה הייתה לא שהמעשה הזה לא נכון מצד עצמו, אלא שלא בכל שנה יש מישהו שם באלכסנדריה, בחוץ לארץ, שיודע לומר להם מתי קידשו את החודש. ולכן, לעשות פעם כך ופעם כך, זה לא מצב בריא, זה גורם לבלבול. אבל במקום שיודעים בוודאות, אין בזה גם משם יוצא ברור שאין שום ספק שנוכלו. לכן אנחנו צריכים לחפש בתלמוד הבבלי את הסיבה מדוע לא נוטלים במצב כזה כשיום טוב הראשון חל יום בשבת. במסכת סוכה בתלמוד הבבלי בדף מ"ם ג' התלמוד אומר באופן פשוט, ואני מצטט, ובדף מ"ם ג' עמוד א', ענן, כלומר אנחנו פה בבבל לא ידענו בקיבוע דירחה, אנחנו לא יודעים מתי קבעו את ראש חודש. פה מדובר כמובן בתקופה שהיו מקדשים על פי הרגיעה, ולכן הלוח לא היה קבוע. כיוון שאנחנו לא יודעים ויש לנו ספק, מספק אנחנו לא נוטלים לולב. אבל אינו, הם, בני ארץ ישראל, שיודעים בוודאות עד חג הסוכות, כל אחד בוודאי יודע באיזה יום קידשו את החודש, לכן להם אין ספק. אינו, הם, דיידעי בקיבוע דיירחה, הם יודעים בוודאות את קריאת החודש לדחו, זה באמת דוחה שבת. כלומר, התלמוד הבבלי, בתחילת הסוגיה, התלמוד הבבלי אומר באופן ברור, שבארץ ישראל שאין ספק לגבי התאריך, באמת זה דוחה שבת, כלומר, לא דוחה, זה לא, אין בזה איסור מלאכה, ואפילו לא איסור שבות במצב כזה, אבל עושים את המצווה אפילו בשבת. לעומת זאת, אנחנו פה בבל, אנחנו מסכנים, אנחנו מסופקים, לכן אנחנו לא עושים, מספק. ככה שגם התלמוד הבבלי, בתחילת הסוגיה, אומר בפה מלא, שכך הם פני הדברים, שכאשר יודעים בוודאות, שהיום זה תברת בתשרה, יום טוב הראשון של סוכות, אפילו אם זה חל בשבת, הלכה היא שנוטלים. אלא שלמרבה הפלא, קודם כל יש לדעת שהתלמוד הבבלי מניח את העניין כך, ועובר לנושא אחר. עניין של ערבה, ומשביעי, ולמה זה דוחה, ומתי זה דוחה שבת וכו'. ואז, אחרי הסוגיה הזו, שזה מרחק של עמוד וחצי, התלמוד פתאום חוזר, התלמוד הבבלי, פתאום חוזר לנושא הזה, שבדיוק אמרנו לפני רגע, ולמעשה חוזר בו במה שנאמר לפניכם. זה כבר נמצא בסוף ג' עמוד ב' בתלמוד הבבלי. שם קובע תלמוד, כיוון דענה, אני מצטט, כיוון דענה לדחנה, כלומר שכיוון שאנחנו פה בבבל, ביום טוב הראשון שחל להיות בשבת, לא דוחים את השבת מפני מצוות לולב, כלומר אנחנו לא נוטלים, אינו נמי לדחו, טוב, סליחה, זה מדובר על ערבה, כיוון שאנחנו לא עושים ככה אנחנו לא דוחים, אז גם הם בארץ ישראל לא יתלו ערבה ביום השביעי של החג, משום שאנחנו לא עושים, גם הם לא יעשו. שואל התלמוד על עצמו, הרי לפני זמן מה אמרנו שלגבי לולב לא כך הדבר, אלא הם עושים מעשה אחד ואנחנו עושים מעשה אחר. אנחנו לא נוטלים, כי אנחנו לא יודעים בוודאות, והם כן נוטלים. היום טוב הראשון, דלדידן, לד אחרי ולדיד הוד אחרי. כלומר, אתה אומר כך, הרי לפני כן אמרת שבארץ ישראל הם לא נוגעים כמו בני בבל, שם הם נוטלים לולב גם הראשון, כיוון שאין להם ספק. אז משיב התלמוד, אמרי, לדיד הון אמרי, לד אחרי. גם הם, ביום טוב הראשון של חג, שיכול להיות בשבת, גם הם לא צריכים ליטול לולב, בדיוק הפוך ממה שאמרנו לפני כן. כלומר, זה באמת מצב מוזר מאוד, זה דבר שכמעט לא קורה בתלמוד, שיש אמירה אחת, וכמעט תוך כדי דיבור יש סתירה מוחלטת לאותה אמירה. לפני כן אמרנו, בארץ ישראל נוטלים בשבת, אחר כך ביום טוב הראשון, אחר כך חוזרים ואומרים, לא, לא יתלו. ועכשיו, הדבר המעניין הוא הסיבה, מדוע לא יתלו? התלמוד הבבלי אמר, כיוון שאנחנו לא נוטלים, אז גם הם לא יתלו. זו הספרה. זה באמת דבר מאוד מוזר. איפה שמענו שכאשר אדם אחד או ציבור אחד מסוים לא יכול לקיים מצווה, אז לכן גם השני, גם הציבור השני או האדם השני גם כן לא יקיים את המצווה. איפה שמענו סברה כזו? באמת דבר מאוד מתמיע, דבר שלא רגילים למצוא אותו בשום מקום, כמעט שאין סוגיה בדיוק דומה לכך. ואנחנו מוצאים בראשונים, גם ברש"י וגם ברמב"ם, שמתייחסים למסקנה השנייה הזו של התלמוד הבבלי, שהסותרת את המסקנה הראשונה. למה תקנו דבר כזה? למה התלמוד הבבלי אומר שגם בארץ ישראל לא יתלו משום שבני בבל אינם נוטלים? אומר רש"י, שלא לעשות ישראל אגודות אגודות, ונראה כשתי תורות. כלומר, רש"י מסביר, וגם הרמב״ם כותב דברים מאוד דומים, רש"י מסביר שאנחנו רוצים שעם ישראל יהיה מאוחד, שכולם ינהגו מנהג אחד. אז אם בבבל לא יכולים לתור, אז גם בארץ ישראל הם צריכים לעשות כמותה. אבל למען האמת, אם חושבים על התשובה הזו, היא באמת לא כל כך מובנת. הדברים אינם מתיישבים כל כך על הלב. מדוע? הרי הרבה תקנות תקנו חכמים שיש בהם משום חילוק בין בני ארץ ישראל לבין בני חוץ לארץ. למשל, יום טוב שני. יום טוב השני של החג, אלה נוהגים יום טוב, אלה בארץ ישראל נוהגים כל המועד. אלה מתפללים תפילת יום טוב, אלה מתפללים תפילת כל המועד. אלו מניחים תפילים ואלו לא מניחים תפילים. אפילו לאלה שסבורים שלא צריך להניח תפילים בכל המועד, מה שמפורש בירושלים שכן צריך לעשות, אבל אפילו מי שסובר שלא כך, אז ביום טוב האחרון, אז לכולי עלמא, בארץ ישראל, ביום טוב השמיני נאמר, כן? יניחו תפילים, וחוץ לארץ לא יניחו תפילים. כלומר, יש לנו הרבה מקרים, גם בפסח יש דבר כזה, אלה עושים סדר אחד, אלה עושים שני סדרים. הרי יש לנו דוגמאות רבות של חילוקים וקיום המצוות השונות והתפילות וכו', בכל הקשור בין בני ארץ ישראל לבין בני בבל. אז למה כאן התלמוד נזעק פתאום ואומר, לא, כולם פה צריכים לעשות אותו הדבר? זו השאלה. באמת, כפי שאמרנו, הסברה הזו, הפירוש הזה, באמת קשה לקבל אותו, והנציב בוולוז'ין והחידושים שלו מעומס שדה על הסוגיה הזאת בסוכה, באמת שואל את השאלות האלה על פירושו של רש"י, מוסיף עוד כמה שאלות, הוא מוכיח מה היה לפני כן, לפני התקנה הזו, לפני המסקנה השנייה הזו, אז מה היה לפני כן? לפני כן כן היו שתי מציאויות, תלמוד הבבלי בעצמו אמר, הם שם עושים, אנחנו לא עושים, אז עובדה שהיו פה דברים שונים, אז איך זה היה בסדר אז? אז אף אחד לא זעק על כך, אף אחד לא התרעם על כך שפה עושים דבר אחד ושם עושים דבר אחר. ופתאום עכשיו, תלמוד הבבלי אומר, זה לא ייתכן. ששם יעשו כך ופה יעשו אחרת. הנציב אם כן דוחה את הטעם, את הפירוש של רש"י לדברי הגמרא, והוא מסביר הסבר שונה מאוד. כי הרי יש לשאול, גם אם נניח שיש מציאות שבמקום אחד עושים א' ובמקום השני עושים ב', ועכשיו אתה מחליט מאיזה סיבה שצריכים כולנו לעשות דבר אחד, אז עכשיו צריך לפרש למה שא' ילך אחר ב', אולי ב' ילך אחר א'. למה קבענו שבני ארץ ישראל צריכים להיגרר אחרי בני בבל? אולי יעשו בהפך. אז מסביר לנציב שהתלמוד מתייחס, התירוץ השני הזה, הוא מתייחס לתקופה שלאחר החורבן הבית, וכלשונו עיקר יישוב ישראל אחר החורבן עבר לחוץ לארץ. וכיוון שבני ארץ ישראל במצב כזה נחשבים לתפלים, לעיקר, העיקר עכשיו הוא בחור בבבל, והתפלים, מה שבארץ ישראל זה הוא נחשב תפל לו, לכן הם חייבים להיגרר, כלשונו של הנציב, אחר מנהג כלל ישראל. עכשיו כלל ישראל נחשב אלה שיושבים בבבל ובשאר הארצות מסביב, ואלה שיושבים בארץ ישראל נחשבים כתפלים. וכאשר אנחנו באים מסתכלים על כלל ישראל בצורה כזו, אנחנו רוצים שכולם יעשו דבר אחד, אז התפל צריך להיגרר אחר העיקר. לעומת זאת, וגם יוצא לפי הנציב, לעומת זאת בתקופה שלפני כן, כאשר בארץ ישראל היו עיקר היישוב, כלומר עיקרו של עם ישראל היה בארץ ישראל לפני החורבן לפי דברי הנציב, אז לא היה קשה בעיני אף אחד שבני ארץ ישראל יעשו שונה ממה שנוהגים בחוץ לארץ. אבל כאשר המצב הוא מתהפך, אומר הנציב, אז אנחנו דואגים יותר לאחידות המנהגים והמעשים, ולכן בני ארץ ישראל צריכים להיגרר אחר בני בבל. מה שמעט קשה בכל אופן בהסבר הזה המאוד מחודש והגאוני של הנציב, מה שעדיין קצת קשה להבין הוא שהמצב הזה לא קרה בדיוק לאחר חורבן הבית, זה לא קרה כל כך מהר, למעשה זה לקח כמה מאות שנים לאחר חורבן בית המקדש, לאחר מרד בר כוכבא ועוד כמה אירועים שאירעו בהמשך הדורות, ככה שלמעשה אפשר לקבוע ש בערך באמצע המאה הרביעית לספירת הנוצרים. אז בערך חל המהפך הזה שבאופן ברור יהדות ארץ ישראל ירדה ונתדלדלה למצב כזה שהיה אפשר להכשיר אותה כתפל למה שיש בחוץ לארץ. הרמב״ם גם מתבטא כך בהלכות קידוש החודש, שם הוא מתאר ש בימיהם של הבאב הרבה חרבה ארץ ישראל, כך הוא כותב. למה הוא מתכוון? לא נכנס לכל ההיסטוריה, אבל היו שם אירועים היסטוריים כאלה ואחרים שגרמו לכך שנסגרו הישיבות והרבה מהיהודים ירדו מהארץ, והמצב היה מאוד מאוד קשה. ובתלס הנדרים באותה תקופה וכו' וכו', ולכן מאותה תקופה זה כבר היה די ברור איפה המוקד והעיקר של עם ישראל באותם הזמנים. עד אז זה היה פחות ברור. מה הבעיה שזה פחות ברור? זה מה שאני ציטטתי פה בעמוד השני, מופיע בשני מקומות בתלמוד הבבלי, גם בפסחים וגם בחולין, שאביי מתבטא לגבי בני ארץ ישראל, הוא אומר אנן כפן הנהו, כלומר אנחנו כפופים להם משום שהם קובעים את החודשים, מעברים את השנים, כך מפרש שם רש"י בחולין, אנחנו כפופים לקביעות שלהם. אז הבעיה בעצם רואים בפיו, בפירוש, שהם העיקר, אנחנו התפילים. אבל באמת, סמוך מאוד לאמירתו זו, המצב השתנה. זה היה ממש שנים מעטות לאחר מכן, שהמצב התהפך. אם כי צריך לדעת שהמהפך הזה לא קרה באופן פתאומי. וזה בעצם מה שמונח ביסוד הסוגיה. צריך לדעת שהייתה תחרות והיה מתח שממש בין המרכז התורני בארץ ישראל לבין המרכז שבבבל במשך דורות רבים מאוד, ולא נעריך פה בראיות השעה מאוחרת, אבל הדבר הזה מופיע בדברי חז"ל בשני התלמודים במדרשים במקומות רבים מאוד. יש מתח לא מבוטל בין שני המרכזים, וכל עוד, כמו שהבאי אומר מפורש, כל עוד שהיה קידוש, קידוש החודש ונגמור השנה בארץ ישראל, הפי הסיינדרין, הפי הראייה, היה קשה למרכז הבבלי לטעוף למשפט הבכורה. אבל קשה זה כבר לא היה קיים, ונסגרו הישיבות פחות או יותר לגמרי באותה תקופה, ומצב היהודים בכלל בארץ ישראל באותה תקופה היה, המצב היה קשה מאוד. אז אפשר לומר באופן סופי, גבר המרכז הבבלי על המרכז של ארץ ישראל. בעקבות זאת, גם גבר המנהג הבבלי על המנהג של ארץ ישראל. ובעקבות כך, בסופו של התהליך, לאחר כמה מאות שנים, גבר התלמוד הבבלי על התלמוד הירושלמי. זה בעצם זו ההתפתחות ההיסטורית והמעשית של הדברים. עכשיו בואו נסכם לרגע מה שאמרנו עד כאן. אמרנו עד כאן שבמשנה מפורש שנוטלים לולב כאשר יום טוב הראשון של חג חג בשבת. גם הבבלי גם הירושלמים מסכימים לכך. ראינו שהנציב מסביר באופן שונה מרש"י והרמב"ם כדברי התלמוד למה אנחנו דואגים שכולם יעשו אותו מעשה, זה חילוק בין היהודים, ולכן התלמוד הבבלי אומר, וזה במסקנה השנייה, שככל הנראה זה די ברור מתוך הסוגיה, מתוך הסגנון, שזו סוגיה יותר מאוחרת בתלמוד הבבלי, נראה לי אפילו עמוק בתוך ימי הספוראים. המסקנה הזו, השנייה של הבבלי, שסותרת את המסקנה הראשונה, אומרת שכיוון שאנחנו פה בבבל לא נוהגים ליטול לולב ביום טוב הראשון, וזה כך נמשך המנהג, דרך אגב, גם אחרי שהלוח הפך להיות קבוע וכבר לא היה שום ספק. זה גם חלק מהתפיסה שהייתה מקובלת על חכמי בבל, דרך אגב, שהם קבעו לעצמם כלל שגם לאחר שנקבע לוח קבוע ובעצם אין שום ספק, אנחנו ממשיכים בכל העניינים ההלכתיים כאילו אותו ספק ואותו מצב ישנו ונשאר כפי שהיה, הכל נשאר כפי שהיה, לא משנים כלום. לא כל כך ברור שבארץ ישראל חשבו כך. זה בא לידי ביטוי בשאלה אחרת, של כמה ימים שראש השנה צריכים לנהוג. אבל זה סוגיה אחרת, לא ניכנס לזה כרגע. כל פנים, התלמוד הבבלי אומר שכיוון שאנחנו לא נוהגים ליטול לולב, אז גם הם לא יעשו. הם צריכים לגרר אחרינו. הנציב מסביר שהתפל צריך לגרר אחר העיקר. יש בזה בוודאי סברה גדולה. אפשר גם להוסיף מה שאמרנו לפני כן, שהייתה גם תחרות ומתח בין שני המרכזים, ובשלב מסוים המרכז הבבלי חש את עצמו מספיק בעל סמכות, ובעצם לא נשאר אף אחד שיפתח איתו כבר, וכל העולם היהודי כבר התחיל להימשך אחר רוב העולם היהודי לפחות, המשיך כבר, נמשך אחר המנהג והפסיקה הבבלית, ולכן קבעו, מה שאנחנו עושים פה זה מה שקובע, וכולם יעשו כפי שאנחנו עושים. וזה בעצם היסוד של ההלכה הזו, של הפסק ההלכה, של המסקנה השנייה בתלמוד הבבלי, שלא נוטלים לולב בשבת. כיוון שבבבל, שזה העיקר עכשיו של עם ישראל, הישיבות בבבל, עשרות אלפי התלמידים, תלמידים אחרים שלומדים שם תורה, ובמצב די טוב, בדרך כלל ברוב התקופות, יושבים עלי מנוחות, עוסקים בתורה, ויש שם ריכוז גדול מאוד של יהודים, וכל העולם, כל יהודי בעולם שיש לו שאלה בהלכה, מריץ את השאלה שלו לגוני בבל, כי בארץ ישראל אין כמעט מי לפנות, במשך מאות שנים. במצב הזה, התלמוד הבבלי קובע, אנחנו העיקר, וכולם צריכים לגרר אחרינו, וזה היסוד של הפסק שלא נוטלים לולב ביום טוב הראשון של חג בשבת. עד כאן דברי התלמוד והסבר דברי התלמוד על פי הנציב. על פי התוספת שהוספנו בקשר לתחרות בין שני המרכזים. מה שכרגע צריך לשאול את עצמנו לקראת סיום הוא מה לגבי היום. נניח שהכל אמת אני, כפי שאמרתי לפני כן, ברור לגמרי שהתלמוד הירושלמי לא מסכים למסקנה השנייה הזו של התלמוד הבבלי, אבל נניח שהכל אמת והמסקנה נכונה, סליחה?
התלמוד הירושלמי הרי ברמם זה בעצם מייצג את התפיסה של עד אותה תקופה שארץ ישראל הייתה במעמד אחר. התלמוד הירושלמי בעצם הפסיקו להוסיף לו בדיוק בתקופה הזאת שבעצם
מבחינה היסטורית מה שאתה אומר זה נכון, מבחינה היסטורית מה שאתה אומר זה נכון, אבל אנחנו יודעים ממקורות אחרים כמו ספר חילופי מנהגים בבני בבל ובני ארץ ישראל שהיא מתקופה יותר מאוחרת ובאמצע מאה גאונים בערך, או אפילו קצת לפני זה בסוף ימי הספוראים, אבל כל פנים אחרי זמן רב אחר חתימת התלמוד הירושלמי, שם כתוב מפורש שבארץ ישראל נוטלים לולב ביום טוב הראשון שחל יום בשבת ובבבל לא נוטלים. כלומר, הגם שהמציאות ההיסטורית השתנתה, בארץ ישראל לא השתנה כלום, המשיכו לטול אולי בשבת. עכשיו צריך לשאול את עצמנו, מה לגבי היום? נניח שפעם הייתה סיבה טובה להיגרר אחר בבל. שם היו ישיבות וגאונים וראשי ישיבות ותלמידים באלפים, אולי אפילו רבבות. ובארץ ישראל המצב היה, לצערנו, אגום ביותר. מה לגבי היום? האם במציאות של ימינו אנחנו צריכים להיגרר אחר קהילות בבל, אחרי ישיבות בבל? הרי אין הרבה ישיבות היום בבל. אני לא ביקרתי שם לאחרונה, אבל לפי כל מה ששמעתי וקראתי, אין ישיבות יותר בבל, בשום מקום. לא בסורה ולא בפומבדיטה ולא בנהרדעה ולא בשום מקום אחר. אין ישיבות ואין רבנים, בקושי רב אפשר לגרד מניין אחד בכל עיראק היום. בקושי רב מאוד וכולם זקנים מאוד, וגם זה, לצערנו, גם לא יימשך זמן רב. אז אין ישיבות, אין גרונים, אין קהילות. בוודאי ובוודאי שאי אפשר היום לראות את יהדות בבל כעיקר וכמרכז העולם היהודי. אבל אם אנחנו ממשיכים לא ליטול לולד בשבת, אז הרי אנחנו בעצם ממשיכים לראות את המקום הזה, שהיום הוא מדבר שממה מבחינה יהודית, מבחינה תורנית. רואים, ממשיכים לראות את המקום הזה כעיקר, כמרכז, שאחריו אנחנו צריכים להיגרר. וזה לא סתם להיגרר פה, אנחנו פה מבטלים מצווה של תורה. בכל הדעות, יש פה מצווה של תורה ליטול לולב יום הראשון, ואין שום ספק שאם לא נוטלים, אז מבטלים בידיים מצווה, או בידיים, ותשב ואל תעשה, אבל מבטלים מצווה כאשר יכולים לקיים אותה. האם במצב כזה עדיין יש מקום גדול שאין ליטול לולב בשבת? את מה? אני חושב שלא יכול להיות, לא יכולה להיות טענה כזו כאשר חושבים לרגע על המציאות ועל העובדות ועל ההסבר ודברי התלמוד והראשונים והנציב שבאים. מכל הסיבות, מכל הטעמים שבעולם, הדבר הזה כבר לא יכול להיות. אז לכן, כפי שפתחתי, וכך אני מסיים, לדעתי, אנחנו רואים מכאן בתור דוגמה. אבל הטענתי היא שזה לא רק במקרה הזה, אלא שזו מגמה כללית, שאנחנו צריכים לפתח וליישם אותה הלכה למעשה, ולכן באמת השנה בעזרת השם במניין שלנו בירושלים, אנחנו התפללנו ביום טוב הראשון ונתנו לולד בציבור, ברבים, המניין היה שם. זה לא, אני לא מדבר על תיאוריה, אני מדבר על מציאות, אני מדבר על הלכה למעשה. לדבר, אפשר לעשות זמן רב מאוד, אפשר לדבר ולדבר, אבל כל זמן שלא נוגעים למעשה, אז לא עשינו את העיקר. כמו שכתוב במשנה, לעבוד לא המדרש עיקר אלא מעשה. שמעתי מהגאון הרב עדין שטיינצר עשו מזמן בקשר למושג הזה שמרבים לדבר עליו תורת ארץ ישראל. הוא אמר שיש הרבה שמדברים על כך, הוא אפילו הזכיר ישיבה מסוימת בשכונת קריית משה בירושלים שמדברים על זה כך אומר 50 שנה, אבל תוצאות אין שום דבר ממשי. הוא אפילו הוסיף ואמר במליצה יפה ממדבר, לא הר. כלומר, זה גם חריף שמשמעו מדיבורים לא נכנסים להיריון. ממדבר, לא הר. כלומר, אפשר לדבר, אבל אם לא עושים, אז זה נשאר דבר עקר ללא משמעות בפועל. אפשר לדבר על רעיונות, אפשר לדבר על מושגים, אפשר לדבר על דגשים, אבל כאשר העולם המעשי, עולם קיום המצוות, הלכה למעשה שהיהודי עושה בפועל, שהוא או שהוא מקיים או שהוא לא מקיים, או שהוא פוסק ככה או שהוא פוסק אחרת, זה הדבר שקובע בסופו של דבר את התודעה של האדם. כמו שספר החינוך כותב בהרבה מקומות שהוא משתדל להתאים את המצוות, לתת טעם למצוות שונות, הוא כותב שהאדם מטבעו הוא מתפעל מהדברים שהוא עושה, מהמעשים שהוא עושה. כלומר, למשל, מצוות מעשר שני, הוא אומר שאדם עולה לירושלים, מהעיר שלו, מהכפר שלו, עולה לבית המקדש, מביא שם פירות, מתרשם, רואה את העבודה, שזה דבר מאוד בבית המקדש, את כל התגרות ירושלים, בית המקדש, והעבודה בבית המקדש, הוא שומע שם שיעורים אצל גדולי ישראל, וכו' וכו'. כל זה עושה עליו רושם כביר. וכך הוא מסביר בעוד כמה וכמה מצוות, שאם אדם עושה מעשה, זה עושה עליו רושם. הוא עושה את זה עוד פעם ועוד פעם, אז הרושם הולך ונחרט אצלו באופן יותר עמוק, יותר מפנים את המסר שמאחורי המעשה הזה. כך אני אומר גם בנושא הזה, ובכל נושא שנוגע להלכה. בסופו של דבר, אם מדברים על תורת ארץ ישראל, אבל בפועל פוסקים על פי תורת בבל, אז יש פה אי התאמה, יש פה איזה בעיה בתקשורת. המודם והמחשב לא מתקשרים, לא מדברים כל כך טוב זה עם זה, והמסר הולך לאיבוד. אז אני מדבר לא על תיאוריות, אלא הלכה למעשה. אפשר, לדעתי, לפסוק הלכות על פי המקורות של ארץ ישראל, ולא רק שאפשר, אלא לדעתי חובה, כפי שראינו בשיעור הזה של הערב, בנושא הזה של לולב ושבת, לא רק שזה אפשרי, אלא שהדעת נוטה לכך והספרה מחייבת במקום השנה הרב בינצ'וק על ספרה. בכל אופן, יש ספרה גם בתורת ארץ ישראל, הספרה מחייבת שכך מפנה הדבר.
אם אפשר להערה אחת, בעצם אתה כאן מוציא לפסוק מהבבלי. זאת אומרת, אתה בעצם מטיף כאן לפסוק לפי הבבלי, כי אמרת שבארץ ישראל בתקופת הספר החילוקים, שהיה בכל הדעות העיקר היה בבבל, הירושלמי לא קיבל את זה שהתפל נגרר אחרי העיקר. הם המשיכו לעשות את שלהם, ולא קיבלו את הבבלי. אבל אתה אומר שהיום אנחנו צריכים, היות ואנחנו בארץ ישראל זה העיקר, כולם צריכים להיגרר אחריהם.
לא. אז אני אומר שאפילו, לדעת הבבלי, לאור המציאות שונה מאוד של זמננו, אני אומר, אפילו לפי הספרה הזו, כפי שהנציב לפחות מסביר את הדברים של הבבלי, אפילו לפי הבבלי צריך לנהוג כך היום. ודאי וודאי, קל וחומר, לפי הירושלמים ולפי המציאות שהייתה פה בארץ ישראל, כל זמן שהיו פה קהילות של יהודים, קהילות חיות ופועלות פה בארץ ישראל, עד שבאו הצלבנים החביבים ופחות יותר הרגו כל יהודי שמצאו, ומי שלא הצליחו להרוג הוא ברח על נפשו. כל זמן שהיו פה יהודים נהגו ככה, זה ברור לי. אבל גם בניגוד לספרה, לפי מה שדיברנו, גם לפי הספרה הזו אין יותר מקום לספרה הזו. כל הבסיס של הספרה הזו הוא ניתן למקומו. אז הדבר לא קיים יותר.
זה גם צריך לחשוב. כלומר, אומנם בעיראק אין יהודים, אבל יהדות הגלות היא גדולה וחייבת קיימת. האם זה כל כך פשוט שאנחנו עיקר ומטפל?
לכן ציינתי בסוף המאמר הזה, כפי שאפשר לראות פה בלקראת הסוף, שלפי רוב המומחים בתחום הזה, גם מבחינה מספרית, לפחות 50%, יש כמה וכמה מומחים דמוגרפיים ידועי שם בעולם שטוענים שכבר עברנו מזמן את ה-50%.
שאלה איך מודדים איתה בתפתח?
זה, אוקיי, אז אני אומר, אז אני בסוף המאמר הזה מתייחס לשתי נקודות האלה, ולכן אני באמת מודה לך שאלה את השתי הנקודה הזו. אפשר להתייחס לנושא שנקרא בתפל במונחים של מספרים, של אחוזים. לפי זה גם כן הגענו, אין ספק שהגענו למצב של לפחות 50%, וכנראה כבר עברנו את ה-50%.
אפשר לעשות לנו הרבה צרות בשמיטה, אבל...
אני לא בטוח שזה עניין של צרה. אני בכלל לא חושב שההנחה היא אף פעם
צרה. אילו הייתה חקלאי,
לא, אני לא חושב כך. אני חושב שהתורה היא לא צרה. אני בכלל לא מבין את המונח הזה, שדבר מסוים הוא בעיה הלכתית. אני לא מכיר בעיות הלכתיות. אני מכיר הנחה, אני מכיר תורה. וכל דבר, יש לו את ה... כל מצב, יש לו את הפתרון ואת המענה ההולם. אבל זה לא בעיה... אם יש שאלה, אם מותר לעשות כך או לא בשבת, אז בודקים, פוסקים, זה לא בעיה. יש כאן שאלה, יש גם תשובה. מה הבעיה? הבעיה היא אצל אדם שחושב שמה שהוא רוצה לעשות, זה חייב להיות התשובה בסוף. אבל אם לא יסתדר לך שזו התשובה, אז יש לך בעיה. בעיה אצלך, לא אצל התורה. עכשיו, נחזור לענייננו. יש מדד אחר למדוד את העיקר וטפל היום בעולם היהודי. פשוט בוא נבדוק את המציאות. האם... אלפי בני תורה, בני ישיבות, נוסעים היום מירושלים, מתל אביב, מבני ברק, מנתיבות, מחיפה, ללמוד תורה בלייקווד, או במונטרי, בשוויץ, או במקום אחר, או האם המציאות היא שכל שנה באים אלפים רבים מניו יורק, מקליבלנד, ממלבורן, מלונדון, ללמוד בישיבת מיר או בישיבת, לא משנה, ישיבה זו אחרת בארץ ישראל. כולם יודעים מה התשובה. אפשר לבדוק, רק לעמוד 5 דקות מחוץ לישיבת מיר בכל יום מימות השבוע, ולשמוע, להטות אוזן ולהקשיב מה מדברים. אז תראה שכולם מדברים אנגלית.
אבל מאידך,
זאת אומרת, רק שנייה, תסיים את הרעיון, זאת אומרת שברור לגמרי, מבחינת המשקל של התורה היום בעולם היהודי, אין ספק שמרכז התורה היום בעולם הוא בארץ ישראל ולא בשום מקום אחר. גם מבחינה מספרית יש כמעט כל הישיבות נמצאות פה. רוב מניין ובניין חכמי ישראל הגדולים, וגם מדרג ב' וג' וד' נאמר, נמצאים בארץ ישראל ולא במקום אחר, ככה שלדעתי, מכל ההיבטים, אין ספק שהמרכז, הריכוז הגדול של יהודים בארץ ישראל היום, שמגיע להרבה יותר מ5 מיליון יהודים, ובוודאי כאשר בודקים את המצב הישיבות, את כמות תורה וכו', אין ספק איפה העיקר ואיפה הטפל. לכן לדעתי אין פה שאלה איפה העיקר ואיפה הטפל. השאלה רק אם אנחנו מוכנים לראות את המציאות נכוחה, ולפסוק את הלכה בהתאם, או שאנחנו מעדיפים לחיות באיזושהי מציאות וירטואלית שבה אנחנו מסתכלים על פומבדיטה כמרכז העולם היהודי.
מצד שני, כל התומכים בישיבה, אנחנו נוסעים מחוץ לארץ לקבל תמיכה לישיבות. אנחנו לא רואים את האנשים מחוץ לארץ באים לארץ לקבל תמיכה. אז אני שואל ברצינות, כלומר, האם המרכז זה בא למאה או בא לדעה? לפי איזה מדד נחליט מה המרכז לעניין הזה?
אני שומע את דבריך ואני אעבור על משתומם. איך אפשר לחשוב שמשום שפלוני חותם על הצ'ק שמאפשר לאלה ילשבת ללמוד, איך אפשר לחשוב שהעיקר המסר הוא שם?
מה העיקר?
אני לא חושב כך. אני חושב שכאשר היהודי הזה חותם על הצ'ק והוא תורם כסף לישיבת פלוני אלמוני בארץ ישראל, ברור לגמרי שהוא חושב שהוא מחזק בזה את לימוד התורה במרכז הגדול של תורה היום
בעולם. מרכז תורני, כן,
אבל הוא עיקר, זה משהו אחר. אין לי ספק שלא מסתכלים פה על חשבון הבנק, אלא מסתכלים על המציאות של מיליוני יהודים, על המציאות של לימוד תורה וכו', ואין ספק גם מבחינת פוליטית ותרבותית, גם אצל יהודים חילוניים ומסורתיים. כל העולם היהודי היום רואה, חוץ מאולי אותם... אותה חבורה מעניינת שנעשה לאחרונה לטהרן, חוץ מהחברה האלה, כל יהודי כמעט בעולם רואה בארץ ישראל את המרכז של העם היהודי. אפילו אלה שקוראים לעצמם חרדים, אפילו אלה שקוראים לעצמם מאוד מאוד לא ציוניים, הם רואים בארץ ישראל, במדינת ישראל, בארץ ישראל, ביישוב היהודי כאן בארץ ישראל, רואים את המרכז והעיקר של העם היהודי.
מי שמי שזה לסיים,
כן.
לגבי העניין של לולב בשבת, מה עם שתי המצוות האחרות, במיוחד מצוות שופר, שגם כן בעצם יש לו את אותו המצב הזה של נופל בשבת, האם דוחה שבת או לא דוחה שבת, כאשר הגמרא לפחות בתלמוד הבבלי מעמיד אותה במקום אחד, אני מנסה לזכור איפה זה במסכת שבת או משהו, הגמרא בעצם כוללת ואומרת שזה הכל יחידה אחת של לא לתקוע בשופר ולא ליטול לולב מתוך אותו חשש שרבא מביא ששם יטלטל 400 בושות רבים. אז מה העמדה של ירושלמי שם לגבי תקיעת שופר וגם מנהג ארץ ישראל שהיה בעניין הזה, והאם זה שונה שם מעניין הלולב?
השאלה שלך היא שאלה טובה מאוד. באמת לפי התלמוד הבבלי אין חילוק בין שתי המצוות האלה, ומה שנכון לגבי לולב נכון לגבי שופר. אך דעקה שהמשנה לא אומרת כך. המשנה מבחינה בסכין חדה מאוד בין שופר לבין לולב. לגבי שופר כתוב המשנה בראש השנה שבשבת היו תוקעים במקדש, אבל לא במדינה. לא כתוב שום דבר על כך שהם מביאו את השופר לבית הכנסת ערב שבת וכו' וכו'. ברור לגמרי שתוקעים רק במקדש ולא במדינה. לעומת זאת, לגבי לולב, אין שום משפט כזה שאומר שנוטלים רק במקדש או רק בירושלים, אלא כתוב מפורש שבכל מקום נוטלים בשבת ביום טוב הראשון, וכיוון שאי אפשר לטלטל בשבת, אז מביאים את זה ערב שבת. כלומר, במשנה אין שום מקום לדמות זו לזו. לא באמת, בתלמוד הירושלמי, שתי הסוגיות שונות בתכלית, זו מזו. הירושלמי מסביר באופן מפורט מדוע לא תוקעים מחוץ למקדש בראש השנה של חג ירושלים, אבל כל ההסבר הזה לא נענה רק לגבי שופר. לגבי לולב, אין מה להסביר, כי זה דבר פשוט שנוקעים.
לאור דבריך מרכז התורה כיום נמצא בארץ ישראל, ולכן על כן יש לפסוק לפי מקורות ארץ ישראלים, האם אתה מצדד לפי לדעתו של מרן רבת יוסף, שגם אלה שהולכים ביד רמה, כלומר גם הסיפור האשכנזי צריך ללכת לפי פסיקותיו של המחבר, כלומר הועיל והוא היה מר הדעת של ארץ ישראל, גם האשכנזים יכולים לסמוך על כל הפסיקות של בעל השולחן ערוך?
הנושא הזה הוא לא פשוט. כלומר, כדי להסביר את עמדתי בנושא הזה, היינו צריכים לשאול פה עוד שעה, ואין השעה הקשרה לכך. לכן, אני רק אומר בקיצור, בלי להסביר את העניין. רק לומר את השורה האחרונה. לדעתי, אף אחד לא חייב לנהוג כאף אחד אחר, לא אשכנזי כמו ספרדי, לא ספרדי כמו אשכנזי. ולדעתי כל השאלה וכל הגישה הזו אינה אמיתית מעיקרה. בשיחתו של הרב בלס, אנחנו שומעים לא מעט התבטאויות בשבח התלמוד הירושלמי בתורת ארץ ישראל. הלכה למעשה, אני לא מכיר הרבה מעשים או פסקים שהוא כתב או דברים שהוא נהג הפי הירושלמי נגד הבבלי. אם תשאל אותי מדוע, אני אומר לך שמי שיודע, מי שמכיר את ההיסטוריה, את דברי הימים של הרב קוק ואלה שהתנגדו לו וכמה הוא סבל מהמתנגדים לו, אפשר להבין מדוע הוא לא ראה לנכון להחריף את המצב עוד יותר. מה גם, אפשר גם להוסיף לכך שהמציאות בימיו של הרב קוק הייתה שונה מאוד ממה שנהיה היום. כן, כל מה שדיברנו היום על עיקר וטפל ואיפה המרכז ואיפה הפריפריה וכל זה, כל זה לא היה בימיו של הרב קוק. יש לזכור שהרב קוק נפטר בתרפ"ש צדיה, 1935, לא כך היו פני הדברים. לכן, אני חושב שגם הזמן וההיסטוריה עושים את שלהם. ומה שלא היה מתאים לחלוטין, או מה שלא הכשור דרה, לא הכשור הדורות עדיין, בימים של הרב קוק בדברים מסוימים, נדמה לי שבימינו המצב מתאפל.
מה קורה בתחום, כאילו אפילו עכשיו, נכון עכשיו, בתחום פסיקת ההלכה, סדר זרעים, איפה שדווקא יש ירושלמי ואין התייחסות ישירה של הבבלי, אלא באיסוף סוגיות מכל קצוות הש"ס בעניינים האלה, מה שם המצב בכלל מבחינת פסיקת הלכה? כאילו גם
בנושאים האלה יש הסכמה בין כמעט כל הפוסקים שבנושאים האלה מצוות הפריות בארץ וכו', פוסקים כמו ירושלמים. גם רואים את זה, גם רואים את זה ברמב"ם, וגם יש מן האחרונים שדיברו בנושא הזה כמו הדרת, הרב הדרת, חותנו של הרב קוק, מתייחס לזה באחד המקומות. ויש הסכמה רחבה שבנושאים שיש בהם תמוד ירושלמי ואין בהם תמוד ערוך מוסידה של הבבלי, לכל העם יש לפסוק מהירושלמי.
האם גם הבבלי, כאילו בסוגיות שהם מתייחסים אליהם מנושא עשר הזרעים, אז המסקנות בסוגיות בבבלי, בדרך כלל לא מתכנת עליהם ירושלמי או שלא?
יש מקומות שיש אחידות דעים ויש מקומות שלא.
הרב דיבר על חזרה להלכה הארץ ישראלית, במקרה של מצווה פרטית. אני רוצה לשאול בעצם שאלה הרבה יותר גדולה. אנחנו חזרנו לארץ ישראל, הקמנו מדינה, ולכאורה נראה שההלכה קופת על שמריה ולא מסוגלת להתמודד עם המציאות החדשה. אני קורא שולחן ערוך, אז מה שאני רואה זה מה שכתוב בזמן הזה, שאנחנו בין אומות העולם. והזמן הזה השתנה בעצם, ואנחנו באיזשהו מקום מדברים על התחלתא דגאולה, אבל ההלכה שלנו נשארה הלכה של גלות. איך אנחנו מבצעים את הקפיצה הזאת, את המעבר מהלכה משמרת, כמו שהרב בלס דיבר, להלכה יוצרת? האם יש להם כוחות שמסוגלים ליצור הלכה דינמית, חדשה, שיכולה להתמודד עם הסוגיות של מדינה, צבא, משטרה, באופן שלא כולות
וחקים? השאלה היא טובה מאוד. השאלה מאוד מקצר, זה גם השעה מוכרת. התשובה היא שאין ספק שמי שדבק בתורה חוץ לארץ, בכללים של פסיקת הלכה שהיו נהוגים שם, באמת אין לו שום אפשרות, אין לו שום דרך לצאת ממעגל הקסמים הזה. אסבר את האוזן בדוגמה אחת. אם נכון הדבר שלפי ההלכה אדם חייב לנהוג כמנהג אבותיו, נושאים שונים, נוסח תפילה או לאכול קטניות בפסח או כל מיני דברים, אם נכון הדבר שאדם חייב לנהוג כמו שאביו וסבו נהגו, הרי זה נכון לגבי היהודי הזה וגם לגבי היהודי הזה, כל אחד מחויב לנהוג כמנהג אבותיו. ואם זו הלכה, אז הרי אין לך שום אפשרות על פי הלכה, אם זו הלכה, אם לזה אתה קורא הלכה, אז אין שום אפשרות על פי הלכה אי פעם להגיע למצב שהיהודים האלה, זה וזה, זה שבא ממרקש וזה שבא מוורשה, אין שום אפשרות לחבר ביניהם, לעשות אותם קהל אחד, כן? קהל בני ישראל, אין אפשרות כזו. זה פשוט נמנע באופן ברור. לכן אמרתי פעם למישהו, למרות שלא אהב לשמוע את מה שאמרתי לו אז, כפי שזכרו לי מאוד הכניס את פניו, אבל אני אמרתי פעם למישהו בשיחה לפני הרבה שנים, שאתה יכול, אם אתה רוצה לפסוק כמו המשנה ברורה, בבקשה, זכותך. אבל דע לך, אתה לא יכול לפסוק כמו המשנה ברורה ולהגיע לגאולה. אתה צריך לבחור או גאולה או משנה ברורה, כי ביחד הם לא יהיו אף פעם. כך אמרתי לו, הוא מאוד לא אהב את זה, משום שזה, חשים את זה כסתירת לחי, כמין התקפה על כל מה שהוא שמע וקיבל על אותו רגע, אבל המציאות, והאמת, יראו את דרכם. כי אין באמת שום אפשרות אחרת. אם אפשר להערה אחת, בעצם אתה כאן מטיף לפסוק כמו הבבלי. זאת אומרת, אתה בעצם מטיף כאן לפסוק לפי הבבלי, כי אמרת שבארץ ישראל, בתקופת הספר החילוקים, שאז בכל הדעות העיקר היה בבבל, הירושלמי לא קיבל את זה שהטפל נגרר אחרי העיקר. הם המשיכו לעשות את שלהם, ולא קיבלו את הבבלי. אבל אתה אומר שהיום אנחנו צריכים, היות ואנחנו בארץ ישראל זה העיקר, כולם צריכים להיגרר אחרים.
לא, אז אני אומר שאפילו, אני אומר אפילו לדעת הבבלי, לאור המציאות השונה מאוד של זמננו, אני אומר אפילו לפי הספרה הזו, כפי שאתה מציג לפחות, מסביר את הדברים של הבבלי, אפילו לפי הבבלי צריך לנהוג כך היום. ודאי וודאי, קל וחומר לפי הירושלמים ולפי המציאות, שהייתה פה בארץ ישראל, כל זמן שהיו פה קהילות של יהודים, קהילות חיות, ופועלות פה בארץ ישראל עד שבאו הצלבנים החביבים, ופחות או יותר חרגו כל יהודי שמצאו, ומי שלא הצליחו להרוג, הוא ברח על נפשו. כל זמן שהיו פה יהודים נהגו ככה, זה ברור לי, אבל גם בניגוד לסברה, לפי מה שדיברנו, גם לפי הסברה הזו אין יותר מקום לסברה. כל הבסיס של הסברה הזו הוא ניתן ממקומו.
זה דבר לא קיים יותר. זה גם צריך לחשוב, כלומר, אומנם בעיראק אין יהודים, אבל יהדות הגלות היא גדולה וחייבת קיימת. האם זה כל כך פשוט שאנחנו עיקר רואים את הפעל?
ולכן ציינתי בסוף המאמר הזה, כפי שאפשר לראות פה בנקרת הסוף, שלפי רוב המומחים בתחום הזה, גם מבחינה מספרית, לפחות 50%, יש כמה וכמה מומחים דמוגרפיים ידועי שם בעולם שטוענים שכבר עברנו מזמן את ה-50%.
שאלה איך מודדים איתה בתפקיד?
זה, זאת. אוקיי, אז אני אומר, אז אני בסוף המאמר הזה מתייחס לשתי הנקודות האלה, ולכן אני באמת מודה לך שאלה את השתי הנקודה הזאת. אפשר להתייחס לנושא שנקרא בתפקיד במונחים של מספרים, של אחוזים. לפי זה, גם כן הגענו, אין ספק שהגענו למצב של לפחות 50%, וכנראה כבר עברנו את ה-50%.
זה יעשה לנו הרבה צרות בשמיטה, אבל
אני לא בטוח שזה עניין של צרה. אני בכלל לא חושב שההלכה היא אף פעם
צרה. אם הייתה חקלאי,
לא, אני לא חושב כך. אני חושב שהתורה היא לא צרה. אני בכלל לא מבין את המונח הזה, שדבר מסוים הוא בעיה הלכתית. אני לא מכיר בעיות הלכתיות. אני מכיר הלכה, אני מכיר תורה. וכל דבר, יש לו את כל מצב, יש לו את הפתרון ואת המענה העולם. אבל זה לא בעיה. אם יש שאלה, אם מותר לעשות כך או לא בשבת, אז בודקים, פוסקים, זה לא בעיה. יש כאן שאלה, יש גם תשובה. מה הבעיה? הבעיה היא אצל אדם שחושב שמה שהוא רוצה לעשות, זה חייב להיות התשובה בסוף. אבל אם לא יסתדר לך שזו התשובה, אז יש לך בעיה. בעיה אצלך, לא אצל התורה. עכשיו, נחזור לענייננו. יש מדד אחר למדוד את העיקר והטפל היום בעולם היהודי. פשוט בוא נבדוק את המציאות. האם אלפי בני תורה, בני ישיבות, נוסעים היום מירושלים, מתל אביב, מבני ברק, מנתיבות, מחיפה, ללמוד תורה בלייקווד, או במונטרל, בשוויץ, או במקום אחר, או האם המציאות היא שכל שנה באים אלפים רבים מניו יורק, מקליבלנד, ממלבורן, מלונדון, ללמוד בישיבת מיר או בישיבת נורשלם, או בישיבה זו אחרת בארץ ישראל. כולם יודעים מה התשובה. אפשר לבדוק, רק לעמוד 5 דקות מחוץ לישיבת מיר בכל יום מימות השבוע, ולשמוע, להטות אוזן ולהקשיב מה מדברים. אז תראה שכולם מדברים אנגלית.
אבל מאידך,
זאת אומרת, תסיים את הרעיון, זאת אומרת שברור לגמרי, מבחינת המשקל של התורה היום בעולם היהודי, אין ספק שמרכז התורה היום בעולם הוא בארץ ישראל ולא בשום מקום אחר. גם מבחינה מספרית יש כמעט כל הישיבות נמצאות פה. רוב מניין ובניין חכמי ישראל הידועים, וגם מדרג ב' וג' וד' נאמר, נמצאים בארץ ישראל ולא במקום אחר. ככה שלדעתי, מכל ההיבטים, אין ספק שהמרכז, הריכוז הגדול של יהודים בארץ ישראל היום, שמגיע להרבה יותר מ5 מיליון יהודים, ובוודאי כאשר בודקים את המצב ישיבות, את תלמוד תורה וכו', אין ספק איפה העיקר ואיפה הטפל. לכן לדעתי אין פה שאלה איפה העיקר ואיפה הטפל. השאלה רק אם אנחנו מוכנים לראות את המציאות נכוחה, ולפסוק את הלכה בהתאם, או שאנחנו מעדיפים לחיות באיזושהי מציאות וירטואלית שבה אנחנו מסתכלים על פומבדיטה כמרכז העולם היהודי.
מצד שני, כל התומכים בישיבה, אנחנו נוסעים מחוץ לארץ לקבל תמיכה לישיבות. אנחנו לא רואים את האנשים מחוץ לארץ באים לארץ לקבל תמיכה. אז אני שואל ברצינות, כלומר, האם המרכז זה בעל המאה או בעל הדעה? לפי איזה מדד נחליט מה המרכז לעניין הזה?
אני שומע את דבריך ואני אעבור על משתומם. איך אפשר לחשוב שמשום שפלוני חותם על הצ'ק שמאפשר לאלה ילשבת ללמוד, איך אפשר לחשוב שהעיקר המסר הוא שם?
מה העיקר?
אני לא חושב כך. אני חושב שכאשר כאשר היהודי הזה חותם על הצ'ק והוא תורם כסף לישיבה פלוני אלמוני בארץ ישראל, ברור לגמרי שהוא חושב שהוא מחזק בזה את לימוד התורה במרכז הגדול של תורה היום
בעולם. מרכז תורני, כן,
ברור, ברור לגמרי. אין לי ספק שלא מסתכלים פה על, על, על חשבון הבנק, אלא מסתכלים על המציאות של מיליוני יהודים, על המציאות של לימוד תורה וכו', ואין ספק גם מבחינה פוליטית ותרבותית, גם אצל יהודים חילוניים ומסורתיים, כל העולם היהודי היום רואה, חוץ מאולי אותם, אותה חבורה מעניינת שנעשה לאחרונה לטהרן, חוץ מהחברה האלה, כל יהודי כמעט בעולם רואה בארץ ישראל את המרכז של העולם היהודי. אפילו אלה שקוראים לעצמם חרדים, אפילו אלה שקוראים לעצמם מאוד מאוד לא ציוניים, הם רואים בארץ ישראל, במדינת ישראל, בארץ ישראל, ביישוב היהודי כאן בארץ ישראל, רואים את המרכז והעיקר של העם היהודי.
שלום עליכם.